מיד ניקח את זה. זה במוסר הספרדי זה מתחיל בשמח כוללים, ובמוסר האשכנזי יש סדר קצת אחר, אב הרחמן שמח כוללים, כן? אבל המוסר כמעט זה גם במוסר האשכנזי וגם במוסר הספרדי. אז נראה כמה מרחבות על זה. אז שמה כולל לי, השם אלוקנו, העיקר מה שצריך להבין מהביטוי הזה, שמה כולנו זה לא מה שאנחנו מבקשים, מה שאנחנו אומרים, זה לא הדברים, אלא הכל. הכל שמי שמבקש וצועק כדי שגם אם אין לו זכות לקבל, מכל מקום, מכיוון שהוא באותה דאגה, צעקה של הכל שמי שחסר לו ואין לו שום אפשרות אחרת אלא לצחוק לפני מי שיכול לתת לו, גם אם אין שום זכות, אז שקולו יישמע. זה מובן, זה העיקר על הביטוי הזה. וצריך להדגיש את זה מכיוון שמהתחלת הלימוד ראינו שדווקא אותה תפילה מתבססת על הזכות לקבל. אני חוזר על ההגדרה כדי להבין את הנושא. ודווקא בסוף של הצרכים, בסוף כל הבקשות, אנחנו מתפללים בביטוי הזה של שמה כולנו, אבל כפי שאין מספיק זכות, ולכאורה יש סתירה. אפשר אולי לסגור שם משפעה שלך. אז אני מסביר רק בקצרה את ההגדרה של המושג של אותה תפילה של עבודה 18. אנחנו למדנו בהתחלת השנה, בהתחלת הלימוד הזה, שיש 10 לשונות של תפילה, ואחת מהן נקראת תפילה. והשורש של המילה זה להתפלל, ולשון פלל זה משפט. זאת אומרת, אנחנו מבקשים משפט כדי לדעת אם אפשר לקבל, דהיינו, אם יש מספיק זכות כדי לקבל מה שאנחנו שואלים ומבקשים. יש למשל תחינה להתחנן ולשאול מחוץ לכל עניין של זכות, לא בלי להתבסס על הזכות האפשרית. ולכן השאלה, ולמדנו את זה כבר, אם אני זוכר, ולמה אנחנו צריכים להתפלל אם יש זכות, אתם זוכרים את השאלה. מי יכול להחליט את התשובה? הבנתם את השאלה? אם יש לי זכות כדי לקבל מה שאני שואל, מה שאני מבקש, למה אני צריך? למה לא את זה בגמרא, כן? על הכוונות של התפילה. וראינו שלפי הגמרא, ובפרק חמישי של מסכת ברכות, אתם זוכרים את הקטע, זוכרים על זה. לא, אז מי שיכול להביא את מסכת ברכות. אפילו ספר קטן כזה. שמי שמרגיש בחיסרון אמיתי, מי שיש לו חיסרון אמיתי, אז יש לו רשות, יש לו אפשרות, הוא זכאי לבקש מכיוון שהחיסרון שלו הוא אמיתי. אתם זוכרים את זה? זה המוטיבציה הבסיסית לפי ההלכה של הכוונה של התפילה. אני יודע שיש לך לתת, ושרצונך זה לתת את הטוב הזה, את הברכה ההיא. ואני יודע את זה מכיוון שהנביאים גילו את השם של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מפרקים את השם הזה במשך התפילה, למשל, למדרגה חונה הדעת. אני יודע שאתה חונה הדעת, חסרי דעת חוננו מידך. זוכרים את המקום. ולכן, מכיוון שיש לנו אותו מידע, יש ברצון הבורא לתת, להשפיע את כל הברכות האלה. והברכות האלו אנחנו צריכים אותן כדי להתקיים כצאצאי אברהם וצאצאי יעקב. זה תפילת עם ישראל. מכיוון שיש לנו את אותו צורך של אותה ברכה, וזה חסר לנו, זה נותן לנו זכות לבקש אותה. ומובן, ולכן השאלה היא, למה צריך לשאול כדי לקבל מה שמכל מקום מגיע לנו, ולא רק מגיע לנו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו. מה מעכב? למה צריך כל העבודה של התפילה כדי לבקש? לא למנו את השאלה הזאת. אני בטוח שאתם דווקא. אז נחזור על העניין. ולכן יש ברשות המתפלל היוזמה לבקש משפט כדי לדעת אם יש מספיק זכות. זוכרים את זה? כן. כי להתפלל זה לשון משפט פלילי, כן? ואנחנו מבקשים מה שאנחנו צריכים כדי לחיות כבני ישראל. דהיינו צאצאי אברהם וצאצאי יעקב. הקדוש ברוך הוא כבורא שם בעולם כל מה שצריך לבריאה, אם הבריאה מסכימה לחיות כבריאה טבעית, במדרגה של בעלי חיים. בעלי חיים לא צריכים להתפלל כדי להתקיים. יש בעולם כל מה שצריך כדי להתקיים מבחינת הבריאה. הבורא שם בעולם כל מה שצריך לבריאה. בא בן אדם ומרגיש בעצמו חיסרון של ברכה מסוימת שצריך כדי לתחקל כבן אדם. אז מי שרוצה להיות בן אדם, הוא צריך לחיות חיים על טבעיים. כי החיים של הטבע זה החיים של בעל חיים. כן? כל זה למדנו בהתחלה. זוכרים עכשיו? ולכן, מה נותן לי רשות לבקש אותם הברכות שאני מבקש בתפילה של שמונה עשרה? ואותם הברכות הצריכות לעם ישראל כתוצאי האבות כדי לתפקד כעם ישראל. ולכן, יש לנו צורך בזה. אנחנו בריאה מסוג מיוחדת שיש לה צרכים מיוחדים. ואם אני מרגיש שחסר לי אותם הברכות, אז זה נותן לי רשות לבקש. אם החיסרון הוא אמיתי, מספיק שאני מרגיש בחיסרון הזה כדי שיהיה לי פתחון פה להתחיל בתפילה. השם שפתי תוצח, ופי יגיתי לתך, אתם זוכרים את פירוש השורשי, ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. מה אנחנו אומרים באותה תהילה? אנחנו אומרים כל ההגדרות האלו שאנחנו מוצאים בחתימה של כל ברכה וברכה בתפילה. חונה לדעת, המרבה לסלוח, וידיעת השם לפי המידות שלו, שגילו לנו הנביאים, ואחר כך נראה עוד משהו אחר, איך זה משתייך, איך זה מתקשר, את כל מה שקרה כבר בהיסטוריה של עם ישראל, וזה נותן לנו לדעת שכן יש ברצון הבורא להשפיע אותם הברכות דווקא באופן מיוחד לישראל. וזה מה שאנחנו אומרים בכוונה הפשוטה, יהי רצון מלפניך. יהי רצון שרצונך תתקיים. זה לא רק הרצון שלנו לקבל את זה, לקבל אותה ברכה. אנחנו מדברים שזה רצון הבורא להשפיע אותה ברכה. כי דרך הטוב להיטיב. ומכיוון שאנחנו יודעים את הטוב הזה, שזה מבחינת מילותיו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאנחנו יודעים את זה, זה נותן לנו זכות לבקש אם החיסרון הוא אמיתי. עכשיו זה מובן, כן? אז השאלה היא, אלא מה צריך לבקש? אם יש ברצון הבורא להשפיע אותם ברכות לאותה בריאה מיוחדת שיש לה צרכים מיוחדים מכיוון שיש לנו את המשימה להיות ישראל, צאצאי אברהם, צאצאי יעקב, יצליח בהיסטוריה של צאצאי אהרון, אז מכיוון שכך, למה צריך לבקש? מה? טוב, להכיר תורה זה עבודה אחרת לגמרי. זה כשאני מקבל את הברכה, אז אני צריך לבקש כדי להודות, לברך, סליחה, כדי להודות על מה שקיבלתי. וזו ברכה מסוד אחר, זו ברכה של בקשה. ולמה הנוסח הוא נוסח של ברכה? מכיוון שאני מבקש ממקור הברכות. לכן אני אומר, ברוך אתה השם, אני מכיר, אני מודה בזה שאתה מקור הברכות. ולכן, מכיוון שאתה מקור הברכות, אני מבקש ממך ברכה זו או אחרת שאני צריך אותה, שחסרה לי. אתה מבין את ההבדל?
אבל רש"י בראשית
חוזר על "ואין ירים ירם", מדוע הגשם ירם רק כשאדם נולד. אבל מה שמביא, יפה, רק שאחרי אדם התפלל. כן, זה רש"י על פה. אבל מה שמפרש רש"י זה משהו אחר לזה. זה לא להודות שמה שקיבלתי זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה רעיון אחר. מה שאומר רש"י, שרק אם אני מתפלל, אני מקבל. וזו השאלה שלנו. למה צריך לבקש כדי לקבל? אתה רוצה לחזור על הפירושות? על פירושות של רש"י? תראה, זה רש"י. מה אומר רש"י בראשית עם רש"י? ואחר כך נחזור על ההגדרה של הכוונה במסכת ברכות. זה על ואדם, האם לעבוד את האדם, כן? זה בהקשר לביטוי של אדם, האם לעבוד את האדם. אנשים מבינים לך. מה זה שם? אדם ירגיש בחיסרון של אותה ברכה, אז יתפלל כדי לבקש את הברכה שהיא המטח, כן? ואז הקדוש ברוך הוא השפיע את האינטיר, את המטח. אתה רואה שזה לא בדיוק מה שאמרת מקודם. זה לא להודות. מכיוון ש... זה פשוט של פשוט. מכיוון שלא היה אדם כדי להרגיש בחיסרון שיש בעולם מאותה ברכה של, של הגשמים, אז לא אין. אבל אולי נחזור לפשט, לפשט של, של הפסוקים. תעזור על הפסוקים, מההתחלה. על המכלל. לא, לא, לפני זה. השם אלוקים, כן.
כל
שיח הצבא תרם רים
בארץ, כל
היתר השבא תרם נכנס, לא ימתיר השם רעים על הארץ, ועדת מים לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל בני האדמה. אם כן, היו שנים עליו, מהעד הזה, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל בני האדם. אתה יכול להגדיר את המילה עד, מה זה עד? אבל אם זה ענן, זה גשם, אתה לא מרגיש לזה נטירה לכאורה בפשט של הפסוקים. אני יכול לקבל עוד כותר יש לי. נבואים. עניין זה עוד לא נקרא, זה שאלה מעניינת, כן. אני חוזר על המשל. אלה, תודה את השמיים והארץ ויבריאם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל צייה חסדה, דהיינו ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים וכל צייה חסדה. ביום עשות אותו צייה חסדה תרם יהיה בארץ, וכל עשר השדה תרם יצמח, עוד לא היה בארץ, עוד לא צמח, כאילו אם תראה השם אלוקים על הארץ, ועד המים נערוד את האדם. אז יש לנו מצב שאדם אין, אין אדם. אז במקום אדם, מה היה? אין יעלה מן הארץ וישחט כל פני האדמה. אתה רואה שהאותיות של אין, זה האותיות הראשונות של אדם, כן? אז בפסוק 50, ואדם אין. פשוט פסוק שישי, ואין יעלה. פשוט פסוק שביעי, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדם. אז כל עוד שלא היה אדם ורש"י מוסיף כדי להתפלל על עד עלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה, אבל כל זאת שיח השדה טרם היה בארץ ועשר השדה טעם צמח. אז מה זה התרגום, התרגום של עד וענן? זה לא בדיוק ענן, זה הד בה שעולה מן הארץ ושאחר כך הופך להיות ענן ואחר כך הגשם יורד. וזה לא ממש מטר כדי שהצמיחה תצמיע. אבל המילה עד מובנה כוח. איזה מין כוח שעלה מן האדמה ועוד לא התגבש להיות אדם. כל מילה בעברית שמתחילה בעד הגדלת יש במשמעות שלה המשמעות של כוח. למשל, אדיר, אדרת, עדן, ויש לה, זה מובן? עד, המשמעות הכללית זה עניין של בכוח, והמשמעות של כוח, והתגשמות של עד בצלם אלוקים נקרא אדם, למעלה מזה נקרא אדון, טוב, זה עברית פשוטה, זה לא עברית של אולפן. לכן עד היה בעולם כל עוד שלא היה אדם ממש. מה זה אדם? לפי פירושו של רש"י, מי שיכול להיות הנפש של הבריאה, המצפון של הבריאה כולה. וכל עוד לא היה אדם בעולם, לא היה שום דבר בעולם. טרם עצמו, טרם מי. וכל עוד לא היה אדם, היה העד שהוא הבכוח של האדם בעולם. זה קצת יותר מובן, כן? מה הייתה הכוונה של הבורא? לברוא עולם או לברוא אדם? זה נושא בשנייה עצמו, אבל כדאי לחשוב על זה. מי שאומר שהכוונה של הבורא היה לברוא עולם, אחר כך מתקשה להסביר איך יש אדם בעולם. כי אין שום, איך אומרים, בתפיסה, בחשיבה הכללית, אין שום אפשרות לקבל מה שהתורה רוצה ללמד לנו, ללמד אותנו, שהכוונה של הבורא, סוף מעשה ממחשבה תפילה, זה האדם, זה לא העולם. אז מי שמקבל את הדעה הפילוסופית הכללית, אפילו שהוא מאמין שבורא ברא את העולם, אבל העולם, הקוסמוס, כמו שאומרים הפילוסופים ביוונית, מאיפה נוצר האדם? זה כל העניין של תורת התפתחות, כן? החשיבה האנושית לא מסוגלת להסביר אם העיקר בעולם זה העולם, הטבע, מאיפה יצא תפסתם את החשיבות הנוספת.
לא, אני חוזר על השאלה היא פשוטה. מהי הכוונה של הבורא העולם? לברוא העולם, ואחר כך, איך אפשר להסביר שבעולם נמצא האדם? כן? אז באים האפיקורסים ומסבירים שהאדם לא רק גופו, אלא גם נפשו, נשמתו, נוצר מהחומר של העולם. כן? אבל אינם מסוגלים להסביר איך מהחומר יצא רוח של נפש האדם. כן? במובן, זה הקושי שיש בתורת האבולוציה. ומכיוון שאנחנו כל כך מושפעים מהתרבות הכללית, לא רואים את הסתירה הלוגית שיש באותה השקפה. כן? מהפחות מוצאים את היותר. וזה סתירה להיגיון הפשוט. מהפחות לא יוצא היותר. אז מכיוון שאנחנו רואים שבפחות בעולם יש יותר, אז בא ההסבר של התורה שהיותר בא בפחות ולא מהפחות. זה מובן? טוב. אז אני חוזר על השאלה הבסיסית, וזה מה שהסביר הרב נחמן מברסלב מאחד מהפרקים שלו, אני רוצה לצטט את המקור המדויק, זה נושא לפני עצמו. הכוונה של הבורא זה היה לברוא אדם, וכדי שהאדם יכול להתקיים, אז ברא הבית של האדם דהיינו העולם. זה מובן? אי אפשר למצוא הסבר אחר. או העולם קדם, ואי אפשר להוציא את האדם מזה. כן? מאיפה נפל לאדם? מקירות של העולם? איזה מין פטריה שנפלה? או שהכוונה של הבורא הייתה לברוא אדם, וכדי לתת מקום לאדם, אז ברא עולם ושם האדם בעולם. זה מובן. ולכן, כל עוד האדם אינו בעולם, העולם אינו עולם. ואי אפשר לתאר באופן הגיוני עולם בלי אדם, מכיוון שאנחנו המתארים את המצב. זה הנפש של האדם שתופסת את העולם. אז בלי אדם שתופס את העולם, אין עולם. זה הפשט של הפסוק. וכל שיח השדה גרמיה והרף וכו', מכיוון שאדם אין לעבוד את האדם. זאת אומרת, כל עוד אין אדם בעולם, הכל נמצא רק בבחינת בכוח. רק כשאדם תופס לשום תפיסה, כן, את הנמצא בעולם, אז הנמצא הוא במציאות. אם אין אדם לתפוס את הנמצא, הנמצא אינו במציאות. כי אנחנו תופסים כל מה שנמצא דרך הכוחות של הנפש שלנו. ולכן, כל עוד אין אדם בעולם, אין זמן, אין מקום, אין צבע, אין... זה מובן? אין? טוב. זה מה שאומר רבי. ולכן, כוונתו של רש"י, זה לא לומר ש... הכוונה של התפילה זה להודות שאנחנו מקבלים מהבורא מה שאנחנו מקבלים. זה תפילה אחרת, זה ברכות אחרות, זה הודעה. יש ברכה לפני האוכל, ויש ברכה אחרי האוכל. נכון? הילולים לפני האוכל, הילולים. זה סוגיה אחרת בדבר. אז פה, הברכה לפני הענה, ולא הברכה אחרי הענה. אתה תופס את ההבדל, כן? ולכן אני חוזר לשאלה שלנו. אם הרשות להתפלל, דהיינו לבקש ברכה מיוחדת מכיוון שחסר לי, ואני יודע שזה רצון הבורא לתת לי, כן? ויהי רצון מפניך, למה צריך לשאול? למה צריך לבקש? שוב, אני חוזר כי דרך הטוב לעתי. ולכן, אותו הבדל, זה שכיח אצל הרבה שיטות ביהדות. כי למיתו של דבר אנחנו לא מבקשים, רק אנחנו מודעים שמה שאנחנו מקבלים זה מהבורא. אבל אם זה האמת, ואני לא רוצה לנקוד לי, זה מינות, כן? אבל אם זה האמת, למה חכמי ישראל נתנו לנו נוסח של תפילה להפות אותנו, אנחנו שואלים ומרשים, וחוננו וכן הלאה, כן? אתה מסתיר ממה שאני רוצה להגיד. כי יש כלל, אין למה מכשול, כן? אז כאילו, אנחנו צריכים לדעת של המיתו של דבר, אנחנו לא מרשים. והחכמים שמסבירים את זה ככה, מתפללים אותו מוסר, כן? אבל לא מאמינים שאנחנו באמת שואלים ושהקדוש ברוך הוא משיב ונותן. מכיוון שקשה להם לקבל את אותו רעיון שלפני התפילה היה מצב מיוחד בעולם, היה מצב מוגדר של הרצון של הקדוש ברוך הוא לעולמו. ואחרי התפילה שינה את רצונו, והם לא מסוגלים לקבל את הרעיון של שינוי ברצון השם, ולכן שוללים את עצם התפילה כתפילה, ולכן הם נוטים להביא ככה, למותו של דבר כשאנחנו מתפללים זה לא לבקש, אלא להיות מודע כי מה שאנחנו מקבלים זה מעבורי שאנחנו מקבלים, אבל לא שהוא מציית לבקשה שלנו. כי זה מכניס שינוי ברצון הבורא. כן? ואותם התיאורגים הרציונליסטים, כן? ששוללים את כל... מה? זהו. אבל שוב, התשובה היא פשוטה מאוד. אם זה דעת היהדות, אז זה לא מובן למה חכמי ישראל נתנו מוסר של תפילה שהוא ההפך הגמור. שאנחנו שואלים, מבקשים. זה הסבר פילוסופי לומר, כשאתה מבקש רק אחרי זה חיניים כדי שזה פרק, כשתהיה מודע, כשתקבל, אתה מקבל ממי שלא ביקשת. תפסתם מה שאני רוצה לומר. זה חוסר אמונה. זה לא רק חוסר אמונה. אין המסוגלים להאמין באמת במה שאומרים שמאמינים. אבל מכיוון שיש להם קושי, החשיבה שלהם זה קושי אינטלקטואלי. אין המסוגלים לקבל את זה שיכול להופיע שינוי ברצון השם. והמשך הוא מלא מכל הבעיות האלה. למשל, יש פסוק, ארד ענה וארד האם כסעקתם, וזום רעמונה, כן? אז באים משכילים במיניהם, ומסבירים שזה רק לשבר את האוזן, הקדוש ברוך הוא לא יורד, לא מחליט לרדת, מכיוון שאי אפשר לחשוב על דבר כזה, זה מביא אותנו אולי לחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא יותר מדי. תבשתם את הקושי שלנו. זה מובן? טוב. אז זה עלה.
אני מתחילה לראות של... השינוי בלתי אפשרי לא פוגע באפשרות שהקדוש ברוך הוא יכול.
לא, הם חושבים ככה. ברור שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל הוא לא רוצה. מכיוון שאם היה רוצה, זה היה מביא שינוי ברצונו. השינוי ברצונו זה בניגוד להגדרה הפילוסופית של ההוויה. מכיוון שזה ההוויה פשוטה, ולחשוב על שינוי בהוויה פשוטה, אבל זה מחלוקת גדולה מאוד בין המהר"ל והרמב"ם. אני רוצה לומר יותר. אם אתם רוצים ללמוד את ההוויה, זה בהקדמה של המהר"ל על ספר לראות השם. זה קשור למשנה בפרקות על העניינים שנבראו בערב שבת בין השמש. תקשרו את זה לנושא. הקושי לקבל את המושג של נס, שינוי בתפילה. וזה למדנו כבר, כל תפילה זה בקשת נס. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישנה משהו בעולם שלנו. לפני התפילה, למשל, שאלתי דעת. לפני התפילה, בעולמי לא היה מספיק דעת בשבילי. אחרי התפילה, אם אני מקבל, יש קצת יותר דעת בשבילי, זה שינוי. כן? עכשיו זה ברור. אז טוב ששאלת מה שאלת, זה דייק בזה. אז אני רוצה לחזור בקצרה על מה שאומרת הגמרא. למדנו את זה בהתחלת פרק החמישי במסכת ברכות. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. הכובד ראש הוא הכוונה של התפילה, כן? אז הגמרא מסבירה, מה זה כובד ראש? דהיינו, מאיפה באה המוטיבציה של התפילה? מה נותן לי רשות להתפלל? וההסבר הראשון שגמרא אומרת זה, מיניה למילה, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, אמר רבי אלעזר ואמר קרא, והיא מרת נפש. זה חנה, כשהיא מרגישה בחיסרון אמיתי, אין לה בן, אם בלי בן, אז היא מרת נפש. מרת נפש, והגמרא דוחה את זה, כדוחים למנו את זה ביתר הריחות, דוחה את זה מכיוון שהמרירות נפש זה לא בא מהתפילה, אלא מהחיסרון. ולכן, אם אנחנו צריכים להיות בחיסרון כל כך עמוק של החיסרון של חנה, התפילה לא הייתה אפשרית. צריך שמה שחסר יהיה חיסרון כל כך אמיתי שדומה לתפילת חנה. וזה ההפך. נתנו לחנה להתפלל מכיוון שבמרירות נפש, מכיוון שהחיסרון שלה היה אמיתי באמת, ולכן היא, זה מקרה יוצא מן הכלל. זה מה שאומרת הגמרא, חנה שאני, זה מקרה מיוחד. מכיוון שהמרירות נפש שלה הייתה אמיתית, מכיוון שהחיסרון היה אמיתי, אף על פי שלהתפלל במרירות נפש זה אסור, אנחנו לה להתפלל במרירות נפש. תרצתם את החושבת. זה מתקשר לשאלה שלנו. אם הרשות להתפעל זה החיסרון מברכה שאיל מלא אותה ברכה אני לא יכול לחיות, ושאני יודע שלמיתו של דבר זה רצון אמור לתת לי את זה ולכן ברבותי, למה אני צריך לבקש כדי לקבל? שוב, אני חזרתי על השאלה. עד שנגיע לנושא של היום, ולמרות כל זה, למרות כי הבסיס של התפילה כתפילה זה הזכות לקבל, זה הזכות כדי לקבל, בכל זאת אנחנו מוסיפים ברכה, וגם אם אין מספיק זכות, שמח קולנו. ההנחה שיש בכל. תפסתם את זה? עכשיו אני רוצה לשמוע תשובה על השאלה.
אבל אם חושבים בן אדם שכל זה מתחיל עם כל
הכל פועל,
אז
הבן אדם
צריך... בן אדם? צריך להביא לפועל את התנות עבור את זה. כאילו, אם הוא לא מגיע לאחור שהוא צריך, אז הבורא לא ידע שהוא
צריך. זה... טוב, זה מה שרציתי שנשמע. ברור שהבורא יודע שזה חסר, ולכן למה אני צריך לבקש? מה, הוא חוקר כל היום
ואין. אני יכול לבקש, אם יש
לי חיסרון
אמיתי, אז אני יכול לבקש, אם אני לא
מבקשת. זה השאלה שלי, זה לא התשובה. לא, השאלה שלי זה למה זה ככה. את מסבירה את השאלה, אבל השאלה שלי זה למה זה ככה. אתה חוזר לשאלה הראשונה, כן? מכיוון שאתה מתקשה לחשוב כי אתה בברוך הוא מתקשה לשנות את רצונו, יש לך קושיה. יש דעה מוקדמת שאתה יוצא מהנחה שהקדוש ברוך הוא לא משנה את רצונו.
וכי רצונו אינו טוב כדי שישנו אותו,
ולכן...
רצונות שאני אשנה את
הסיפורים שאני... יפה. אם אתה זוכר, למדנו קצת את העניין הזה. ייתכן שלא היית פה, אז אני רוצה להסביר קצת. למדנו את זה דרך מקור בתיקת הצדיק של הפרי צדיק, אם אתם זוכרים. שתיקת הצדיק מסביר שהצדיקים הגדולים מפחדים להתפלל. מכיוון שהם יודעים שרצונו של מקום הוא טוב, ולכן הם מפחדים להתפלל. ואז בא המאמר בגמרא, שהצדיקים הגדולים הם חסרי כל, כדי להכריח אותם להתפלל, כדי שהברכה תרד לכל העולם. זה מה שאומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מתערב בתפילתם של הצדיקים. מכיוון שהצדיקים מפחדים להתפלל, אז הוא מביא אותם לידי חיסרון מוחלט, אנחנו חסרי כל, כן, עד שהם, הוא מכריח אותם להתפלל. זה מובן? הקדוש ברוך הוא מתערב בתפילתם של צדיקים, ואנחנו קוראים לשאלה שלנו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתערב לרצונו, כי תפילתם של הצדיקים זה רצונו של הצדיק, לא יכול לבקש אלא הרצון האמיתי של הבורא. אז השאלה, השאלה היא, למה הרצון של הקדוש ברוך הוא לא מתקיים בעולם? זוהי השאלה. כן? ובהקשר לנושא שלנו, למה אנחנו צריכים להתפלל, לבקש כדי רצונו של כדי שרצונו של הקדוש ברוך הוא קיים בעולם?
הרי אדם, אם אדם שייך לאדם, ואם האדם הוא בפועל, הוא גם מתקדש בתחום הוא ברע, מכוח בעולם, אז אין האדם,
זו השאלה.
והדיבור, זו התשובה, אני לא מבינה למה זה אפשר לדעת. אבל הדיבור הוא הפועל לאלוהים.
לא, אני לא מקבל במה, זה לא מה שאני מבקש שימלא את החיסרון שלי. כשאני מבקש, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ימלא את החיסרון וישפיע לי אותה ברכה שאני שואל. השאלה היא, אולי נחדד את השאלה. השאלה היא, למה צריך לטבוע בפה כדי לקבל? אם כבר הגעתי למצב שאני זוכה באותה ברכה, למה היא לא באה מלאה? למה צריך לבקש אותה?
כל השאלה שמורה את העולם, לא נוראה אותו, לא באה אותו, לא רוצה שתתן לי עצמו אותו. רצונו היה שיתקדש שמו בעולם דרך מעשינו.
ומה הוא מעשינו?
תפילה,
הוא מעשה, זה לא הודעה שאני מודה, זה בקשה. אז אתה לא תופס שפה תמונה השאלה. למה אותה עבודה צריכה להיות שאלה?
זה מה שמראה את הרם, זה אותה שאלה. הוא ברא שיכול להתאים לעצמו, אבל
כך המצב לכל הבריאות מחוץ לאדם ואתם יכולים אדם. מדובר בתפילת ישראל. זה מובן? טוב, פה יש יותר נחלה. איזה מין בריאה שיש לה צחקים שלה למעלה מהטבע. כל מה שאנחנו מבקשים זה למעלה מהטבע. אנחנו שואלים בכל הברכות של הצחקים, אנחנו שואלים נס.
אז הוא לא יתפלל, אם האדם לא יתפלל, אז לא יתכנס, אלא הכל יתנהג.
לא, אם האדם לא יתפלל, הוא לא מקבל. זו השאלה שלנו. למה צריך לבקש כדי לקבל? אני חוזר, ועל פשט של השאלה. הנה, המצב הוא ככה. יש לי צרכים מיוחדים, ואני מרגיש בחיסרון של אותם צרכים. ואני צריך לבקש אותם על פי שאני לא אקבל אם אין לי זכות בזה. אבל הנה, יש לי זכות בזה ואני צריך לבקש. אתם לא תופסים את ה... כבר יצאנו מאותה הגדרה שצריך להודות כשאני מקבל. וזה נקרא עבודה, אבל זה לא אותה עבודה של התפילה.
ההופעה יותר גדולה כשאיבדת את מה אתה אדם.
מה?
ההופעה.
איזה הופעה?
ההופעה שלך, ההופעה שלך לעולם. אתה פוגש כל דבר. כשזה בא לעולם, ובטוי גדול שזה בא דרך מה אתה אדם.
אבל אותו מעשה זה שאלה. והשאלה שלי זה לא צריך לשאול. תשמע, אם המעשה היה מצוות ומעשה טובים, הייתי ילד טוב, אז אני רוצה לקבל את הסוכריה. אבל לא רק שהייתי ילד טוב, אני צריך לבקש את הסוכריה. זה הכי רציתי. אתה רצה את זה? זה פשוט. אני צריך לבקש את התיקון. אני רוצה להגיד יותר נפש. הקודם נעשי, בר העולם חסר. בורא נחסר כבר בעצמה. וצריך למלות את החסר, לתקן את העולם. במחוץ עליי. זה מרתי. אבל הנושא שלנו, למה צריך לשאול מה שממלא את החסר, אם כבר הגענו לרמה שכבר זוכים. וזה ממש חיסרון אמיתי, במקום לא היה לנו רשות לבקש. אנחנו נתפסת סיפוך קטן, שלא הרווחתי לכמה שעורים בהתחלה. יש בגמרא כמה דוגמאות של תפילות עצורות. למשל, מי שבדרך חוזר לכפר שלי, ורואה שיש איזה בית שנשחק, להתפלל, אני לא יכול לתעשה שזה הבית שלי, להגיד. זה מה שקרה, זה כבר קרה. הקדוש ברוך הוא לא קוסם, כן? למשל, אישה הרה אחרי כמה זמן, אסור להתפלל שזה זכר ומקרה לארץ. מה שיש יש. לכן אנחנו מתפללים שזה יהיה ילד בך ימה. ואסור. לרקש זכר ומקרה, מכירה שזה קורה, הוא החלט, אם זה זכר ומקרה. צריך להתרגל. אני רוצה לספר סיפור אישי. כשהייתי ילד קטן בבית ספר. פעם, הייתה לי תחינה. ואני מתעשי מהאמא שלי, שתתפלל שאני אצליח לבחינה. היא נתנה לי, קצת סוכה, ואמרה לי, אם יש לך איזו חושה, תפלל לי. נכירה, זה חייבים, אז מי הייתי נראה תוכנה? בחינה של רופא, רופא. אז אם אני מקבל את התואר של רופא, שזה תואר של תפילה, וזה תואר של לימוד הרפואה, אוי ואוי לחולה. אז אנחנו מתפללים כדי להיות, לקבל בריאות בשעת הבחינה. ולא לקבל את הבחינה שלנו. אתה חושב את זה? להצליח לבחינה, ולא לקבל את התואר ולהכין אותו. אז זה נקרא ציווי, לא ירפתי. זו תפילה שעשית לרפאית. טוב, במובן, שהלכה חוזרים, זה צינות לנו. טוב, התשובה היא פשוטה מאוד, וצריך להבין אותה. כל השכר של המדרה זה הולך לעולם הזה. שכר מדרה בהי עלמא דקה. כל הזכויות שאנחנו מדברים עליהן זה הקרן קיימת לעולם הזה. אם אני מבין שאני צריך את זה בעולם הזה, אז היוזמה צריכה לבוא ממנו. ולכן החלטה היא בידי. אני מניח שיש לי זכות של אותה ברכה, אבל זה לעולם הבא. אני רוצה אותה בעולם הזה. ולכן, מכיוון שזה מסוכן מאוד, מי יודע מה טוב לו לעולם הזה. אז התפילה שלנו צריכה להיות בתוך הציבור. אנחנו מבקשים אותו צורך לקהילת ישראל. מי טוב זה? אנחנו מבקשים מה ששייך לנו בכוונות התפילה, כן? למשל, אם יש חולה במשפחה, הייתי כמעט אומר, רופא במשפחה. אם יש חולי במשפחה, אז אני יכול, כשאני אומר, רופא חולים, לחשוב בכוונה על החולה שלי, כן? תפסתם את זה. אבל מכל מקום, זה מגיע לאותה שאלה. יש לי רשות לבקש בעולם הזה מה שכבר מובטח לי לעולם הבא. אבל מכיוון שאני חושב שאני צריך את זה בעולם הזה, היוזמה צריכה להיות מיד. ואני לא מבקש מה שלא מגיע לי. אבל מי אמר שזה מגיע לי בעולם הזה? אם אני רוצה את זה בעולם הזה, אני צריך לבקש אותו. זה מובן. ואחר כך באותו דיון, לבקש אותו, ובו אני מתקשר למה שאמר, לבקש אותו בדיבור. כל עוד שאני סתם חושב בנפש שלי, זה לא פעולה מספקת. זה לא ברור שזה מה שאני רוצה באמת. כי בכל הפנימי, מספיק כהוא, לא צריך להוציא מהפה. כיוון שצדיקים גדולים, זה הכל ברור אצלם. אז בהיהוא זה מספיק. זה מתקשר גם לעניין של הבידוי והתשובה. בידוי והתשובה צריך להוציא מהפה. חוץ מצדיקים גדולים, הוא חשובה זה מספיק. אבל מי יכול להגדיר את עצמו כצדיק גדול באותה מדרגה, כן? לכן זה מקצרה. עכשיו זה יותר מובן, כן? שכר המצוות זה בעולם הבא. זה הביטוי של הגמרא, הקרן קיימת לעולם הבא. אוכל פירותיהם בעולם הזה. אבל אם אני רוצה לאכול פירותיהם בעולם הזה, אני צריך לבקש אותם. הכל מוכן, הכל מזומן, כן? שומע תפילה, התפילה נשמעת. אם אני זוכה, אני אקבל את זה, אבל בעולם הבא. צריך לקשור את זה עם האמונה הבסיסית של התורה. כן? ולכן, לא לכדי ולא לחינם, אמרו חכמי הגמרא, שכר מצווה בהי עלמא גיקר. אבל אנחנו צריכים את הפירות של הקרן, כן? אתה צריך לבקש. עכשיו, לפני שאני החסידים הסבירו בשם הבעל שם טוב, הסבירו דבר יפה על אותו העניין. ייתכן מאוד שלפני התפילה לא זכיתי, וייתכן מאוד שמעשה התפילה גרם שעכשיו אני זוכר, מכיוון שעשיתי משהו על נפשי. להתפלל זה מעשה שאני עושה בנפשי. אז לפני התפילה לא הייתי זוכה, אחרי התפילה ייתכן שאני זוכר. תפסתם את הדיוק של החסידות. וכן, היו שתי שאלות. מה כן?
אם אני מקשר למה שהתפלל את עצמו,
טוב, במדינת אחרים, שאתה
לא יכול להתפלל
את עצמו. מה? אתה לא יכול להתפלל את עצמו. ולכן, לא, תשמע, אני לא יודע אם יש לי זכות, לכן אני מתפלל. מה זה אני מתפלל? אני מבקש משפט כדי להוציא לאור אם אני זוכר אותו. זה נראה? אני תופס את השאלה, כן, ודווקא אופשני לבקשה על המחר. טוב, יש תפקוד העולם. תפקוד העולם בבחינת החוקים שהבורא שם בעולם. וזה קשור סוף סוף לפרשת איוב. בתפקוד העולם, לפי החוקים שהבורא שם בעולמו, אני הולך למות ממחלה זו או אחרת. זה תיקון העולם. ולכן, אני מבקש את הנס של הרפואה בעולם הזה, מכיוון שבעולם הזה אני צריך את זה. מכל מקום, כל הזכויות שלי בעולם הבא, אני לא מגיע שמה חולה, אלא בריא. צריך להבין את זה, שמטרת התפילה זה לחיות בעולם הזה מעין העולם הבא. זה פשוט להגיד. מי שמסתפק בחיים הטבעיים של בעלי חיים בעולם, הוא לא צריך להתפלל. ולכן זה לא מטבע האדם להתפלל. להתפלל אותה תפילה של הצרכים. כן? וזה חידוש של אברהם אבינו, התפילה. אתם יודעים את המאמר, כן? הוא היה הראשון שהתפלל, ומה הייתה תפילתו? מקבל מה? אתם יודעים את זה. מה הייתה התפילה הראשונה של אברהם אבינו? מה?
הודעה.
איזה הודעה?
הודעה לארץ, אני
יודע? לא, לא שמעת, לא הבנתי. זה לא תפילה, זה עניין אחר, זה טקס אחר. להזדקן, הוא ביקר זקנה. כדי שיבחינו בינו ובין יצחק. לא נוכל את זה. מה? אני רוצה להוסיף משהו. זה לא אומר שלפני אברהם לא הייתה אף תפילה. אבל מהמקורות שלמדנו, אברהם אבינו קבע תיקן תפילת שחרית. זאת אומרת, היו מאדם הראשון עד אברהם תפילות. אין שום רמז במקרא, מכיוון שזה היה מקרה של יחיד. אבל מאברהם ואילך יש לכל העולם כולו אפשרות להתפלל תפילת שחרית. מיצחק תפילת מנחה, מיעקב תפילת מנחה. כל זה למדנו בשירים הקודמים, כן, אבל זה קשור לעניין שלנו. אבל אני רוצה להזכיר מה שאומר המדרש על הפסוק על הנחש, שהעונש של הנחש לאכול מהעפר. זוכרים את זה, כן? אני לא זוכר באיזה מדרש, איזה רב שאל אותה שאלה, השאלה אני זוכר, איזה מין עונש זה? אין לו בעיה כלכלית. הוא יכול לאכול מהעפר, ולחיות מזה. והתשובה היא קשורה לנושא שלנו. ולמה שאמרת מראשי, ברוך אמר להם, לנחש, אני לא רוצה שום קשר איתך. לא יהיה לך צורך להתפלל. תאכל מהעפר וזה מספיק. העונש זה שלא יתפלל. שלא יהיה לו קשר עם הקדוש. מי זה הנחש? זה סיפור אחר, כן? אנחנו מדברים על הנחש של מעשה בראשית, בלי לדעת מי זה הנחש. רק מה שאנחנו יודעים, שהיה דומה מאוד לאדם. הוא היה מדבר, הוא היה נביא, הוא היה מזדבק עם אשתו, ואחר כך קרה לו מה שקרה. אבל הנחש של הסיפור הזה במקרא, אנחנו לא יודעים מה זה. רק בחוכמת הנסתר לומדים את זה. אבל אפשר בביטויים של תורת הנגלה להבין במה מדובר. זה כמין אדם שמסתפק בחיים הטבעיים, כמו שאר בעלי חיים. ורק ההבדל שיש לו שכל, זה נקרא גולם. ותפסתם את הארץ. ויש איזה רמז במדרשים על עשה שהיה צורת נחש על הירך שלו. הוא בן אדם, אבל הוא מסתפק בחיים של טבע. הוא יצור טבעי בצורת אדם. והוא הכי תאום של יעקב. הוא היה יכול להיות יהודי, אבל הוא נוצרי. טוב, זה עשף. ותפסתם את העניין. זה אדם, יש לו צלם אדם, אבל מסתפק בחיים הטבעיים כמו שאר בעלי חיים. אז אין לו צורך להתפלל. כשמתחיל לחזור בתשובה, אז זה לא לחינם, הוא מתחיל כביכול להתפלל לאלוקי ישראל. תפסים את השוני, את ההבדל בין אדם שיש לו צרכים של ברכות על טבעיים, ואדם שמסתפק בחיים הטבעיים. אז זה עניין התפילה. בעניין התפילה אנחנו מתפללים כדי לקבל את הברכות העל טבעיים שאנחנו צריכים אותם כדי לקיים כאדם. אתה חונן לאדם דעת, אז חוננו מיתך דעת. אתה רצים?
כן.
איזה
צרכים?
אותה רוצה שאלה
חוזרת. אם הכי מן צרכים חשובים מעם ישראל, מהאדם יצחק ויעקב, בעולם הזה, אז אני צריך להתפלל עליהם. צרכים הטבעיים.
מכיוון שזה שייך רק למי שהוא באמת ישראל. ולכן, צריך לזכות להיות באמת ישראל. ולכן אנחנו מתפללים לאלוקי אברהם, יצחק ויעקב. דהיינו, אם אנחנו באמת בני אברהם, יצחק ויעקב, מגיע לנו. ואם אנחנו לא באמת בני אברהם, יצחק ויעקב, לא מגיע לנו.
התפילה
עושה את זה בגלל אברהם. התפילה, אני צריך לזהות את עצמי כבן יעקב, יצחק ואברהם, ולכן אני מתפלל. אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. שוב, ההגדרה היא מדויקת. בתור אלוקי אברהם, אני יודע שאתה רוצה להשפיע מידת החסד. תן לי. בתור אלוקי יצחק וכן הלאה. אבל אני אתן לך, אלא אם כן אתה זוכר. מה זאת אומרת אתה זוכר? אם אתה באמת בן אברהם, יצחק ויעקב. במינים אחרות. כל יהודי נולד מבחינת יעקב. הוא צריך להגיע למדרגה של שם ישראל כדי לזכות בברכות שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב שייתן לישראל. ולכן יעקב צריך להיות ישראל כדי לקבל מה שמובטח ליעקב כישראל. צריך לזכות בזה. זה קשור קצת עם הכוונה של הבעל שם טוב. לפני התפילה לא הייתי זוכה לשם ישראל. אחרי התפילה, הזהות שלי השתנתה, התפללתי, עשיתי תיקון על עצמי, ואני עכשיו זוכה יותר, אז אני מכאן. מכל מקום, השאלה הבסיסית שלנו, עכשיו זה ברור. אם אני רוצה בעולם הזה, אני צריך לבקש. אני לא מקבל מה שלא מגיע לי, אבל זה מגיע לי לעולם הבא. אני המחליט שאני צריך אותו בעולם הזה. וזה חוזר על מה שאמרת קצת. כיוון שזה כל כך מסוכן, צדיקים גדולים מפחדים להתפלל. טוב, זה... צריך להתאמץ על זה, כן?
אפילו...
נראה את זה ביתר דיוק עכשיו, אפילו אם אין לי מספיק זכות, רק הצליל של התפילה זה הזכות שלי. אם הצליל הוא אמיתי, אז נראה את זה מיד אולי בפרק שלו. אז יצאנו מי? מאיפה יצאנו? מי שמה קולנו? אתם זוכרים את ההגדרה, כן? זאת אומרת, מחוץ למילים האמיתיים. אני רוצה לתת דוגמה בסוג של יצחק אבינו, כשמסר את הברכה ליעקב, והוא חשב למסור אותה לעשיו. ואחר כך, וכששמע מה שאמר יעקב אבינו, אז אמר הכל, כל יעקב בידיים אל עשיו. זה לא שייך לקול עצמו, מכיוון שהיו תאומים, כן? אלא לצליל של הקול, לצורת הדברים. לא הדברים ממש, אלא לצורת הדברים. אני רוצה לסתת את הפסידים בדיוק. זה פרשת תולדות, כדרכה. הנה, זה מה שאומר יעקב. ואומר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, וצריך לקרוא לפי הטעמים, אנוכי. עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואוכלה מצדי, בערבות תברכי מנפשך. כשהגיע עשיו, אמר בצורה אחרת לגמרי. רק דקה. ויעז גם הוא מטעמים, זה עשיו ירא אבי ויאמר אבי, יקום אבי ויאכל מצדנו, ועבור תברכי מנפשך. אז המפרש, הוא מפרש את זה ככה, יצחק אמר, הכל כל יעקב וידעים ידי עשיו. כששמע את יעקב, שמע בקול שלו שונים מהדברים של עשיו. זה גם דוגמה אחרת. אז, אני חוזר על זה, שמח קולנו, זה, יש פסוק בתהילים, שמע השם קולי אקרא. וההסבר עכשיו הוא פשוט, מדובר בקול, לא בדברים, בדברים של השם. מה? לא, מתפללים בקול. לא בקול רב, אבל הם מתפללים בקול. צריך להוציא. צריך להוציא מהשפת היש. וזה מדובר בנגינה של הכל. ואבא רחמן, חוש ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברסות את תפילתנו. וזה עיקר ההסבר. וקבל ברחמים אם אין מספיק זכות. ואם יש זכות, ברצון. זה לפי פשט הפסוקים, כן? כי אל שומע תפילות ותחנונים. תפילות כשיש זכות, תחנונים כשאין זכות. ומלפניך מלכנו רקע מלתי שיבנו, ופה יש דיוק חשוב מאוד, מכל מקום, אל תשיבנו רקע אף על פי שאנחנו לא זוכים כל מאה שנה אנחנו מבקשים מקצת שנקבל. לא רקם, חוננו ועננו, שמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילת. אז זה העיקר בברכה ההיא. אז לפי המפרשים, יש חלק מהמוסחאות שזה התפילה שמוסיפים אחרי אותה תפילה, ותראו את זה בסידורים הישנים של כל הקהילות. אחרי שמה קולנו יש דוגמאות של תפילות אישיות שאפשר להוסיף פה, אבל בנוסח הספרדי בדרך כלל נכון, בנוסח הספרדי בדרך כלל מחכים עד יהיו לרצון מרפי. ואני רוצה להסביר, יש פה עניין של הלכה, כדי שאם הוא מתפלל בציבור, שאם הציבור כבר הגיע לחזרה, הוא יוכל לענות בקדושה ובמתנות, כן? ולכן הוא מחכה עד יהיו לרצון הסופי. טוב, חוץ מזה רציתי שנלמד את המדרש שמסביר, כפי שאמרתי מקודם, שאותה ידיעה שאנחנו יודעים את את המידות של הקדוש ברוך הוא, שיש לו אותן ברכות שאנחנו מבקשים, אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה של עם ישראל, אז זה הבסיס לשאלה. אולי נקרא את זה מהר. אם אתם רוצים תלמדו את זה בבית, רק אני אתן דוגמה אחת. כיוון שראו את הכנסת הגדולה, הם כללו את כל הברכות ותקלו כסדרם. והנה כמה דוגמאות. כשניצל אברהם מרכז דין, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מגן אברהם. כשירד יצחק מהר המוריה, אמרו מלאכי השרת, מחיי המתים. כשבא יעקב פגע בשערי שמיים, והקדיש למשה הקדוש ברוך הוא, פתחו מלאכי השרת ואמרו, האל הקדוש. וכל השורה של הדוגמאות. אתם יכולים ללמוד את זה לבד. יש כמה מקורות כזה, בזה אבל זה המקור הכי עולה. אל תחלקו את זה. אז רק אני רציתי לציין שהערב זה השיעור האחרון,